לחיצת ידי שבה השקעתי את כל כוחי הייתה תשובה לשאלתו. היא אומרת לו, אחריך אלך, אחריך ערוץ, מעליך לא אסור. החבורה הגדולה מתנהלת לאיתה לאורך הרחוב, תיומקין בראש. אחזתי בו ולא ארפאו ולא אוותר על מקומי לאחר. על ידו אני מרגיש עצמי כה בטוח וכה איתן.
קטעים עם יובל מלכי.
ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים. אני יובל מלכי. פרק 479, עליית העניים של תיומקין. אנחנו מכירים את העלייה הראשונה והשנייה, אבל בטח מעולם לא שמעתם על עליית תיומקין. הייתה זו תקופה מדהימה, בה פרץ לחיי יהודים אדם קריזמטי, גבוה, בעל שיער ארוך ושחור, ונאומיו גרמו לאנשים להאמין שאין דבר כזה בלתי אפשרי. זאב תיומקין היה מנהיג יהודי במשך שנים רבות, אבל בשנת 1890, למשך כמעט שנה שלמה, הוא היה המשיח. בשנת 1927 הלך זאב תיומקין לעולמו. כשהוא נפטר, זאב ז'בוטינסקי הספיד אותו כך. זאב תיומקין עוד יהיה אצלנו להגדה. איני אומר זאת לשם תשבוכות רשמיות על הקבר, אלא בפשטות, כך הוא הדבר. אני יודע שלא הוא כתב את האוטו-אמנסיפציה. ואת מדינת היהודים, ואת עבדות בתוך חירות, לא הוא המציא את האווירונים ואת הטלגרף ההלכותי, אבל אגדה נרקמת לא סביב זכויות יוצרים ופטנט, אלא סביב קסם אישי מיסטי, שאינו פרי מלאכת כפיים. בביצה שלנו דרוש לנו מופת כזה, אביר הרוח והמעש, נועז ונדיב, נכבד ועממי, עבד אלוהים ועבדו של כל נפגע על ידי אלוהים, יפה וטוב. וחוששני כי בחיי היום יום שלנו הוא, לפי שעה, האחרון. ז'בוטינסקי עוד המשיך להספיד אותו וסיפר שפעם הוא נשא נאום לא עצוב, נאום פשוט, אבל הדרך שבה הוא דיבר גרמה לכל הנוכחים להזיל דמעה, בלי שהם אפילו הבינו למה. בפרק הזה תשמעו על חייו של תיומקין, הגעתו לארץ ועל מפח הנפש הגדול של העלייה הכושלת בשנת תרן 1890-91. סוג של מנהרת זמן לארץ ישראל שלפני 130 שנה. אני בטוח שתהנו. האזנה מענה. זאב תיומקין נולד בשנת 1861 באוקראינה. זאת הייתה תקופה קשה ליהודים. טוב, בעצם איזו תקופה לא הייתה. במערב אירופה אנשים הפכו חכמים יותר בעקבות האמנסיפציה, תקופה של השכלה הולכת וגוברת, אך בד בבד הלכה והתגברה האנטישמיות, שהייתה מושרשת בתרבויות רבות באירופה. במזרח אירופה יהודים סבלו אף יותר. הם חוו פרעות אלימות, לא ידעו כיצד להגן על עצמם, ולאף אחד לא היה פתרון. בשנת 1860 לא היו בן גוריון או הרצל. בשנות ה-80 של המאה ה-19, בערך משנת 1882, החלו פרעות ביהודי רוסיה. מעשי אלימות, רצח, אונס ושוד. אף אחד לא דאג להגן על היהודים, חלק מהפרעות האלה היו בחסות המשטרה המקומית, או אפילו דרגים יותר גבוהים. ליהודים לא הייתה תשובה. משה לילנבלום, מראשי תנועת ההשכלה ברוסיה, החל לקרוא ליהודים להקים מדינה משלהם. יהודה לייב פינסקר, גם הוא החל להבין שיש להקים מדינה נפרדת לעם היהודי. בשנת 1882 הוא פרסם את הספר אוטו-אמנסיפציה, שחרור עצמי, בו קרא ליהודי מערב אירופה לעזור ליהודי מזרח אירופה שסבלו כל כך. פינסקר סיפר שהעם היהודי הוא עם מת חי, ללא מולדת, ללא עצמאות וללא היכולת לעקור את שנאת היהודים מאירופה. רבים מאותם הוגי דעות של התקופה הזאת החלו לחשוש שזמנם של היהודים באירופה הוא זמן שאול, ויש לפנותם בעיקר מהאימפריה הרוסית מהר לפני שהתרחש איזה אסון. בעקבות הוגי הדעות קמו תנועות שהחלו לאסוף כסף ולקרוא ליישוב ארץ ישראל. אחד מרבני רוסיה, אחד מהרבנים הכי חשובים, הרב שמואל מוהליבר, החל לקרוא לשיתוף פעולה בין זרמים שונים של היהדות כדי ליישב את הארץ. הוא הבין שאי אפשר שאלה ישנאו את אלה ואלה ישנאו את אלה וגם נעשה דברים יחד. קודם כל יחד ואחר כך לפתור את כל הבעיות. לתנועות הראשונות שקמו וקראו ליישב את ארץ ישראל קראו חיבת ציון, אך הן לא הצליחו יתר על המידה, ועד מהרה קמו אגודות נוספות בשם חובבי ציון. באגודות הללו השתתפו יהודים מכל הזרמים, גם חילונים גמורים ועד לרבנים, וכולם קראו ליישב את הארץ. אחת האגודות שקמה באודסה, שם היו יהודים רבים, בעלי השפעה ושם, נקראה הוועד האודסאי. היא הפכה לאגודה הראשית, ההנהלה, זאת שריגזה את פעילות האגודות. הוועד האודסאי הפך בעצם להנהלה הראשית של חובבי ציון. הם ריגזו את הפעילות, אספו ושלחו תרומות, שלחו נציגים לבחון את המצב בארץ, לדון עם השלטון הטורקי, לרכוש אדמות, והם עזרו לשלוח גלי עולים חדשים לארץ. זאב טיומקין גדל במרכז אוקראינה. לא הרבה ידוע לנו על הילדות שלו, אנחנו יודעים שהוא למד בבית ספר, היה בן למשפחה מתבוללת, והוא הפך למהנדס. אך משהחלו הפרעות ביהודי רוסיה, הוא הקדיש עצמו ליהודים ולציונות. הוא הפך בעצמו לציוני נלהב. בשנת 1890 חלה התעוררות גדולה בקרב יהודי רוסיה. אגודות חדשות קמו, ופתאום הייתה תחושה שתכף באות שנות הגאולה. בנובמבר 1890 נשלחה משלחת לארץ ישראל כדי לבדוק את מצב הארץ ולבדוק האם ניתן לרכוש קרקעות. בין חברי המשלחת היה טיומקין, ורבים החלו להריץ אותו הערצה עיוורת. הם ראו אותו כלא פחות ממשיח. משה סמילנסקי מספר. מתוך הספר זיכרונות ארץ ישראל שאסף אברהם יערי. פרק סמך ד' ימי טיומקין בארץ. יום שלישי, וב כסלב, תרנה. זהו ה-18 בנובמבר 1890. בוקר בהיר. קרני השמש מצחקות על פני המים השקטים והמבריקים של הים כראי מלוטש. האונייה, בעלת שלושת התרנים, עמדה קרוב לחוף. המון סירות קטנות מרחפות על פני המים מבין לסלעים ומחכות לאות אשר יינתן להן להפליג אל האונייה. ליד החוף, על המדרגות היורדות אל הים, בתוך חצר בית המכס ומסביב, כל הכבודה של היישוב. כולם באו לקבל את פני המנהיג. המנהיג הוא ולדימיר זאב טיומקין, שנשלח על ידי חובבי ציון ברוסיה לנהל את פעולתם בארץ ישראל. רובם עומדים ומקצתם יושבים על החומה בין הערבים רחבי המכנסיים. פקידי הרשות, לבושי הפייסות האדומות, יושבים נבדלים מן הקהל על כיסאות קטנטנים, מחזיקים בין שיניהם את פיות הנרגילות וגומעים גמיות קטנות את הקאווה השחורה, והם אינם רואים איש מסביבם. בין הכבודה הכרתי רק פנים מעטות. יהושע חנקין, יהושע אייזנשטט ברזילאי וישראל בלקינד, מנהיג בני בילו בבואם לארץ, הפליגו בסירה אל האונייה. אולגה חנקין, אשתו של יהושע, עמדה ליד החומה וטבט אל האונייה. לידה עמד איש גבוה, לבוש מעיל ארוך עד לברכיים. שערותיו זקנו ועיניו שחורים, ופניו רציניים מאוד, ומביעים מחשבה עמוקה, הכמוסה בלב. זהו אהרון אייזנברג. לוחש על אוזניי חברי החדש אשר קניתי לי, שמואל כהן מראשון לציון, מתוך רחש של כבוד והערצה. מקום מיוחד תופסת לקבוצה של צעירים שאינם פוסקים מלהתלחש כל הזמן ביניהם. אלה צעירי ודי חנין, לוחש חברי שוב על אוזניי. מן הצד עומדים אלה העתידים להיות חברי טיומקין בוועד, הסופר החכם יחיאל מיכל פינס ובן טובים. ליד הראשון, אחדים מבני גדרה. הקהל מורכב מן המאגרים ומן הצירים שבאו באוניות האחרונות. ליבי היה טוב עליי. ההמון הגדול אלהי ודמיוני. חיל הצבא עומד ומחכה למפקד. והנה, בא גם הוא. הרי הוא עומד בין הקהל, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. פניו היפים מוארים. עיניו השחורות והטובות מבריקות מהתרגשות. וקולו הרענן והלבבי מצלצל בביטחון ואמונה. הכל נדחקים אליו, והכל פושטים לו את ידיהם. והוא מוצא דברים בליבו לכל איש ואיש. והנה גם החלוץ שלי. אינך מתחרט עדיין. כך הוא אומר לי. כך הוא אומר בעצם למשה סמילנסקי, שאת יומקין סייע לו לעלות לארץ ישראל ומכיר אותו. סמילנסקי עלה לארץ בגיל 15. לחיצת ידי שבה השקעתי את כל כוחי הייתה תשובה לשאלתו. היא אומרת לו, אחריך אלך, אחריך ערוץ, מעליך לא אסור. החבורה הגדולה מתנהלת לאיתה לאורך הרחוב, תיומקין בראש, לימינו אולגה. הם נזכרים בימים שבפטרבורג. ולשמאלו נדחקתי אנוכי, אחזתי בו ולא ארפאו ולא אבטר על מקומי לאחר. על ידו אני מרגיש עצמי כה בטוח וכה איתן. הערבים מסביב עומדים תמהים ומביטים. מיני לילה? מי הביאה מנה? ההמון שנחפז אל החוף מתעכב וניצב לצדדין. נעצרה גם אורחה גדולה של חמורים המובילים סקים אל החוף, וכל צלצול פעמוניהם נפסק. יהוד. ברחוב הגדול נתפרדה החבילה. תיומקין עם חבורה קטנה נכנסו אל ביתו של חנקין ברחוב הוברד. החדר המרווח מלא אנשים, מפה לפה. אייזנשטט קורא תיגר על הודעתו של פינס בעיתונים, המזהיר מקניות מבועלות של קרקע. לאחרונה קם תיומקין ויאמר בבת צחוק עלה. הרי יצאת ידי חובת ראות, עכשיו אל השירות. ומעכשיו אין ידידים, רק חובה, רק עבודה. בית מלון קאמינץ בשכונה הגרמנית. החצר מלאה אנשים המחכים לתיומקין. רק זה עכשיו נכנס אל חדרו וכבר דופקים על דלתו. תרם הסיר את בגדי הדרך וכבר נכנס בעול העבודה. בעמל רב מצאתי רגעי מספר להתייעץ עמו על עתידי. ואמרתי לו את רצוני לעבוד בראשון לציון אצל אחד האיכרים. הוא הסכים, אבל הזירני מהשפעת אנשים ידועים בראשון. הוא יצאני לעבוד אצל צדיק, אחד הבילויים. וגם נתן ילדי מכתב מליצה לבלוך, פקיד הברון רוטשילד בראשון לציון, כי בעת ההיא עמדה עדיין בתקיפת גזירת בלוך, האוסרת על איש זר להיכנס אל המושבה בלי רישיון. בדלז'אנס, בקרקרה, ההולך לראשון, מדברים הכל על תיומקין. פניו כפני מלך, בפניו ידע דרך ארץ גם בלוך. מהנדיב באה הפקודה לכבדו בכבוד מלכים. גם פקידי הרשות יעמדו בפניו ביראת הכבוד. והערבים? ההתבוננתם איך הביטו אליו? בלשכת הוועד הפועל ביפו. רגע, עוד לא שתיתי את הקפה. 6 בבוקר עוד לא שתיתי קפה. רק רגע. שש בבוקר, שעה של חלוצים. בסמטה הצרה והמתפתלת כנחש, המאחדת את רחוב בית המכס עם רחוב העיר, בבית ערבי בקומה השנייה, אשר מדרגות אבן צרות, המלאות אופל גם ביום, מוליכות אליה, היה מקום מושבו של הוועד הפועל הראשון. מן המדרגות עברו דרך מסדרון קטן ואפל אל אולם גדול, אשר שני חלונות לו אל הסמטה. האולם הזה המה כל היום מהמון אנשים ככברת של דבורים. אלה היו החלוצים שהאוניות הרוסיות פולטות אותם מדי שבוע בשבוע, בכל יום שלישי, למאות. אחת מדלתות האולם הוליכה אל חדר לשכתו של ראש הוועד הפועל עצמו, תיומקין, ועליה צבעו כל היום המון אנשים המחכים לתורם לראות אותו. רבים מהם דבר להם אל ראש הוועד ששמו הלך לפניהם, עוד בלכתם מן הגולה אל הארץ. ורבים, כל דבר אין להם אליו, ורק לראות את פניו חפצם. הראשונים נכנסים אחד אחד אל חדרו על פי התור, והאחרונים עומדים ומסתכלים במאושרים הללו מתוך קנאה, וגם מתוך הרחבת הדעת. הם נהנים לעמוד בקרבתם, בקרבת אלה שעמדו לפניו. והיוצאים מעל פניו, פניהם קורנים מזיו של אור ותקווה. דבר מה טוב מצאו בלשכתו. והדבר הזה הולך ומתדבק אל הקהל העומד באולם, וזה קרבה נפשית מיוחדת מתהווה בין כולם, ומבטי העיניים חמים וטובים. ולפעמים נפתח הדלתו, ואל האולם הגדול יוצא הוא עצמו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, והוא מביט אל כולם בעין טובה וחמה, ופניו ועיניו מוארות אור נפשי. מה דבר, רבותיי? אין לכל אלה שום דבר, אבל כולם נדחקים מסביבו, ליהנות מזיו פניו. והוא, אף הוא, נדחק לאט לאט מאצל הדלת ועומד בין כולם. והדבר נמצא מעצמו. הוא שואל והם עונים. הם שואלים והוא עונה. ועל פניו בא צחוק עלה, נעימה ומקסימה. וקולו ערב ומקסים. קולו בלבד מבטיח דבר מה טוב, מבלי שיבטאו במילים. הוא מספר והם שומעים, ושומעים הם הרבה יותר ממה שהוא מספר. וכשהוא עוזבם, יוצאים הם את האולם רוויי נחת ותקווה, ובליבם ובפיהם הם נוסעים איש איש לביתו ולפינתו, כאין גיל של בשורה. שעת הצהריים הגיע. ראש הוועד עוזב את לשכתו והולך אל מעונו, אל מלון קאמינץ. חלק מן הקהל עודנו נדחק בין כותלי האולם, צר להם לעזבו. ויש מהם הבאים מהמושבות, אשר פה יאכלו את פתם שקנו בשוק ופה ילונו גם בלילה. וחלק מן הקהל מלווה מרחוק את הראש בעוברו בחוצות העיר, מוקף עוזריו וקרוביו, ומביטים אליו בגאון ובהנאה. הנה הראש שלנו. ואף הערבים אשר בחוצות העיר מפנים לו את הדרך. הזקנים והמכובדים היושבים על כיסותיהם לאורך הרחוב מתנשאים וקמים לכבודו ומברכים אותו לשלום. ולחש עומד מסביב, רס אל יהוד, ראש היהודים, סוג של כינוי של הערצה. ובמושבה הגרמנית כבר עומדים על התור מקורבים, מכובדים, צירים, אורחים, בשעת הצהריים ובשעות שאחרי הצהריים. אספות בלתי פוסקות. שני ימי פגרה היו לנו בשבוע, יום השבת ויום השלישי, יום בו האונייה הרוסית ליפו. בעוד חושך היינו יוצאים ברגל מן המושבה, מראשון לציון, ועם זריחת השמש כבר ישבנו על החוף וצפינו לאונייה. אנוכי הייתי מחכה לשני דברים, למכתבי בית אבא ולמראה פני האורחים. כל אונייה הייתה פולטת מאות אנשים. אלה נפלגו לסוגים, סוגים שונים. החלק הקטן מהם היו אנשים עשירים ועמידים, מהם אשר באו לטור נחלה להם לעצמם, ומהם באי כוח של אגודות, אשר צצו אז בערי הגולה כפטריות אחרי הגשם. אחדים מאלה היו שוהים ביפו שבוע או שבועיים, מהם אשרים כסף בידי הוועד הפועל לקלוט קרקעות, ומהם חוזרים בידיים ריקות ועם צחוק של לעג על שפתיהם. יש אשר באו בבוקר ובערב חזרו באותה אונייה, ואחדים היו נשארים בארץ עד אשר ימצאו את הנחלות המבוקשות. אלה יצרו על פי רוב את תוכן החיים ביפו. החלק הגדול של הבאים היו עניים, חסרי כל. מהם היו מאגרים טיפוסיים אשר רק על פי טעות בחרו את דרכם ליפו. ויש אשר עברו את יפו בדרכם לניו יורק. אלה אשר פרוטתם בכיסם היו ממשיכים בדרכם הלאה, או שהיו חוזרים לרוסיה המבורכת. ואלה אשר פרוטתם קלטה מן הכיס, נשארו בארץ על הפם ועל חמתם, ויהיו לפועלים. אלה נפלו למסע על הוועד הפועל. על פי השתדותו של טיומקין, בטלה גזירת בלוך בנוגע לזרים, ותינתן הרשות למאגרים העניים לעבוד בבחרים. אלה קרקעות למטעים. הבחר היה תעלה שבה הפועלים עמדו בשורה בעת עבודת החפירה בפרדסים. מאות אנשים מילאו את הבחרים הללו בראשון לציון, ומאות הלכו לרחובות, שם התחילה עבודה חדשה. מטעם הוועד הפועל העמידו אוהלים הרעים בוודי חנין, כיום נס ציונה. שם ישבו רוב הפועלים, ומשם הלכו לעבוד לראשון לציון ולרחובות. וגם במושבות, בכל מרתף ובכל חור ועל כל יד גג, ישבו אנשים למאות. מחוץ לשני הסוגים הללו, היו עוד בני סוג שלישי. ואותם היו עיניים מבקשות בין המון המאגרים, היוצאים מן הסירות ועולים אל החוף. על פי סימנים מיוחדים, הייתי מכיר אותם, וליבי היה נמשך אליהם ועומה להם. אלה היו אנשים אשר לא הנחלות, לא הפרנסה, ואפילו לא דאגת הכלל משכו אותם לארץ ישראל. כי אם, מי יודע? אפשר הגרעינים שזרקו פעם על הלבבות הללו סיפורי המלמדים בחדר. אפשר קרני השמש החמים של אהבת ציון, קרני שמש של ארץ אבות, עם פלגי הדמעות, אשר שפכו על דפי הספרים של מלחמות היהודים, ועם דבר מה גדול, חזק ונערץ, אשר לא שם ולא כינוי לו. האידיאליסטים או השמנדריקים, כך נקראו בפי הסביבה, בבת צחוק על השפתיים. אנוכי הייתי מכירם על פי תואר הפנים הרכים והעדינים, ועל פי ברק העיניים החמות והנוצצות, ועל פי ההבעה של אמונה, של שאיפה ושל בקשת דבר מה נעלם, המרחפת על פניהם וביניהם ובכל תנועותיהם. אלה היו על פי רוב כמעט נערים או אברכים צעירים מאוד. על פי רוב לא התעכבו אלה ביפו. הם היו הולכים אל הוועד לראות אותו. ולאחר שראו, אם בכותלי בית הוועד או ברחוב, יצאו אל המושבה. ומן המושבה היו חוזרים ומובעים בעגלות לבתי החולים ולבתי העלמין או ישר אל האונייה, מבלי פנות ימין ושמאל, עם תו שחור של יאוש מר על המצח. היו גם דואגים לטובת הכלל, אשר רק לשם כך באו אל הארץ, להציל את המולדת. אלה ישבו ביפו, הטרידו את יומקין, קראו לאספות, ויחד עם הצירים הנזכרים לאל, בישלו את תוכן החיים של יפו ושל הארץ. אנוכי עדיין צעיר הייתי מייכנס לעסקי הכלל, והם גם לא משכו את ליבי. מחוץ לחוף הים ואולם בית הוועד, היה לי ביפו עוד מקום חביב אחד. חנותו של יחזקאל סוכולובסקי דנין. חנות זו, יותר ממה שהם שימשה למכירת מקולת, שימשה מרכז רוחני לכל צעיר הבא מן המושבה. בעל החנות, איש בעל סגולות נפשיות טרומיות, משך את ליבות הצעירים ברוך נפשו היפה. יותר ממה שעסק בחנותו ודאג למסחרו, עסק בענייני הציבור והדאג לענייניו של כל אחד ממכיריו הרבים. פה, בין שקי הקמח והקטניות, היינו יושבים ומשוחחים על תיומקין ועל ענייני היישוב, מבלי שנכנס בעובי הקורה של העסקנות. ואנוכי לא ידעתי, כי דרכו של תיומקין אינה סוגה בשושנים, וכי מן הימים הראשונים נתקל גם בכוחים. הדבר נודע לי פתאום. התעוררות הלבבות. עברו חודשים. היה ערב. אחרי יום של עבודה קשה ואחרי ארוחת ערב זעומה, שכבתי על דרגשי בחדרי, עייף ובמקצת צר וזועף. על מה ולמה לא ידעתי. פתאום קול משק אופנים, קולות אנשים משוחחים. בעוד רגע התפרצה לחדרי חבורה של מכירים וידידים מבני המושבה ומבני יפו. כולם במצב רוח מרומם, וכולם מספרים לי בכל אחד. מיכל הלפרין קנה כברת אדמה מאת רובן לרר בוודי חנין, לייסד עליה מושבה מופתית, חדשה, על יסודות סוציאליים חדשים. הסתדרות הפועלים, אשר מרכזה ברחובות, היא אשר תיסד את המושבה באמצעי הכלליים של ההסתדרות. ההסתדרות תבנה את בתיה ותיטה את קרמיה, והיה הפועל אשר יגיע לגיל של 60 שנה ולא יוכל לעבוד יותר, והתיישב ישיבת קבע במושבה זו, איש בביתו, תחת גפנו ותחת תאנתו. ולמאורע היישובי הזה נוסף עוד מאורע משפחתי. לאהרון אייזנברג נולד בן, והוא עתיד להיקרא בשם חדש, בן קרמי. נרעש אנוכי מאורחי ומבשורותיהם, וממהר אל בעלת הבית שלי לשאול ממנה אלו כיכרות לחם וזיתים, ותוך כדי כך אני מספר לה על המאורעות העומדים להתרחש בעולמנו. היא אינה יורדת לסוף דעתי, אבל מעניקה לי מברכת ביתה. ובעל הבית, בשומעו, מניד בראשו. מושבה חדשה. מבלעדי הברון לא יצא כלום, הבל הבלים, חרס יעלה בידיכם. בוודי חנין ששון ושמחה. מסביב לבית האבנים האחד עומדים דחוקים וצפופים כל בני היישוב, מיפו ומהמושבות. באמצע הכיכר הבעירו אש במדורה. מסביב למדורה הנועמים, וכל נועם, לאחר שגמר את נאומו, קופץ ועובר בקפיצה את המדורה לצד השני. נועם אורח, אחד מחובבי ציון שבאודסה, קולו נחר וזקנו פרוע והעיניים בוערות כאש, הוא משביע את הקהל להיות נאמנים לטיומקין. ומי הוא החושב למרוד? מהרהר אנוכי בליבי. והנה, הלפרין עצמו, רוכב על סוס דוהר, ראשו גלוי, שערותיו הארוכות וזקנו מרחפים באוויר, עיניו נוצצות בניצות זר, בידו האחת הוא מחזיק חרב, והנה, הוא מרים את חרבו ומכה על ידו. הדם אינו קולח, אבל הקהל מרים כל צעקה, והוא מרים את חרבו שנית וקורא רוסית בקול רם. בדמי אני נשבע לכם, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. גם טיומקין היה כאן, אבל הוא לא יצא הערב אל הקהל, איזו אספה תחופה לו ולחבריו. ורק למחרתו, לאחר ברית המילה, נאם את נאומו, שנשאר חרוט בזיכרוני שנים רבות. הוא עמד בצל עץ תות גבוה וכל הקהל מסביבו. הוא נאם רוסית. בפעם הראשונה בחיי שמעתי אז נואם בחסד עליון, והיה כנדהם ומוקסם ממשמע אוזניי. דבריו נשפכו עליי כשטף כביר, כמי המעיין המתגבר. נדמה היה ששוב קם לפנינו אחד הנביאים הקדמונים, וזה היה באמת נאום נבואי. אלה היו דברים מפוצצים, מקסימים ומדהימים, שבכוחם להליב המון ולשלחו באש ובמים. ליבו של הנואם היה שר משום מה. הישיבה של אתמול הכעיסה אותו. בדבריו היו רמזים לאיזו התנגדות ולאיזו חתירה. הוא דיבר דברים נלהבים על המפעל שאנו עוסקים בו, ויאמץ את לב הקהל, ואת קולו הרים, קול מוכיח כלפי אלה האנשים המפריעים בעד המפעל הכביר, וזורעים פירוד, ושנאה, וקנאה, והוא שפך על אלה אש וגופרית. ושוב, הוא מדבר דברי נחמה, וקורא לעבודה, לקורבן ולשלום. כשגמר את דבריו, נשאר כל הקהל עומד כנדהם וכמושלח משמיים ארצה. צר היה על שנפסק הקול הזה. ורק אחרי רגע של דומיה התפרץ מכל הפיות, הידד, עד ללב השמיים. ואנוכי הייתי כנדהם. ביקשתי את חברי, את כהן, היודע את הקול, ושאלתיו, מה החרדה? מי המפריע? מי החותר? והוא ענני בנזיפה. אתה ראשך רק במעדר. ואינך יודע כלום. עוזרי טיומקין. צרת טיומקין התחילה מבפנים. שניים היו עוזריו בלשכתו. הסופר החכם יחיאל מיכאל פינס ומר יצחק אייזיק בן טובים. הראשון בא כוח של חובבי ציון במשך שנים רבות, בטרם שנוסד באופן רשמי הוועד הפועל, והוא אשר טיפל שנים רבות בפתח תקווה וביסוד המעלה, והוא אשר ייסד את גדרה. השני היה חדש בארץ, מוסמך על ידי הגאון הרב שמואל מוהליבר, אשר חשש לאפיקורסותו של טיומקין. עיניהם של העוזרים השניים היו רעות בראש הוועד הפועל. יחיאל מיכאל פינס ראה את עצמו נעליו, אשר נדחה מהמקום הראשון אחרי הרבה שנות עבודה, ובין טובים שם את מבטחו בחומת ביאליסטוק. הכוונה היא לאגודת ביאליסטוק שבראשה עמד הרב שמואל מוליבר. אבל לא זה העיקר. מחוץ לעוזרים אלה, היו לטיומקין גם עוזרים בלתי רשמיים, אשר השפעתם עליו ועל מורשיו גדלה מהשפעת הראשונים. אלה היו יהושע אייזנשטט ויהושע חנקין. הראשון, איש חם המזג ועשיר הדמיונות, אשר ראה בחיבת ציון תנועה משיחית, ואשר בחיים היה נכשל לפעמים במעשים מבוהלים ומכשיל גם את חבריו. השני היה איש רב פעלים ובעל מרץ בלתי רגיל, אבל גם הוא יש אשר רצונו גדול מיכולתו. בעברו היו מעשים חשובים. הוא אשר התחיל יחד עם אהרון אייזנברג בגאולת אדמת רחובות, וגם הביא את התחלתו לגמר טוב. הוא אשר קנה את אדמת חדרה, והוא אשר התחיל בסיוע הכספי של אחד הצעירים מדרום רוסיה, דולניק שמו, בגאולת אדמת ואד אל-חור, והתחיל רוקם את חלום עמק ישראל. והעוזרים הרשמיים קינאו בבלתי רשמיים ובהשפעתם על מהלך העניינים. יחיאל מיכל פינס התייחס עוד לפני זה באי אמון אל דמיונות אייזנשטאט ואל פעולות חנקין, וראשית המדון בין טיומקין ובין עוזריו נעוץ במפעל החשוב ביותר שהתחיל בו. טיומקין, איש בעל מרץ רב, בעל רצון והשקפות חיים רחבות, לא יכול להצטמצם באותם התחומים שאג לו עבד האודיסאי. תמיכה באלו מושבות, מה היא לאיש ההוגה ביצירת תנועה עממית ובהנחת יסוד לשיבת בנים לגבולם. טיומקין ראה את התנועה הכבירה המתחוללת בתוך המוני העם ברוסיה וגם בין העמידים, ויבקש לקשרה קשר אמיץ וממשי אל המפעל הגדול של בניין הארץ. תוכניתו, איפה, הייתה לגאול בכספי העם את הארץ ולבנותה. מעשהו הראשון היה להרחיב את תחומי גאולת האדמה, לשחרר אותה מכוונות של צדקה ולקרבה לפעולה עממית. הוא ידע את המעצורים אשר על דרך קניית הקרקעות בארץ, וכי לא כל מי שרוצה לקנות לו חלקת שדה קטנה או גדולה יכול לבוא ולקנות. ויאמר לרכז בידי הוועד שטחי אדמה גדולים במקומות שונים של הארץ, לחלקם חלקים חלקים ולמחרם למאגרים. לשם זה היה צריך לנהל תעמולה בקרב המאגרים ולעשות מעשה רב על פני הקרקע. ויסמוך את ידיו על שני האנשים הנזכרים להיות לו לעוזרים בלתי רשמיים, כל אחד במקצוע שלו, אייזנשטאט בתוך העם וחנקין על פני הקרקע. האחרון רקם בסיועו של טיומקין תוכנית רחבה של גאולת האדמה. והיא הוא העסקן הראשי והיחידי של הוועד במקצוע זה, כי ביקש טיומקין לרכז את כל עבודת הגאולה רק ביד אחת. עוזרי טיומקין הרשמיים לא הסכימו לכך. אינם ראה בחנקין ואין דעתם נוחה משיטה של ריכוז בגאולת הקרקע. וגם חששו לאחד פן יתעשר על חשבון הכלל. ולא בלי הסכמתם וסיועם המוסרי של העוזרים הרשמיים, התחילו אחדים מהמאגרים ומבני הארץ לעסוק אף הם בגאולת הקרקעות, שהייתה קשורה בשם כבוד מייסד וגם בתקווה לרווחים אגונים. מסביב לאלה ומחוץ לאלה קם חבר של סרסורים מבני יפו ומבני פתח תקווה, אשר ידעו היטב את הארץ, שפתה ומנהגיה. ויקם קהל רב של גואלים בשביל כל הקרקעות הללו שעמדו להיגאל. חסרו עיקרים אשר יקנום ויסדו עליהם מושבות. ואת אלה התחילו צדים בין המאגרים והצירים ויבטיחו להם הרים וגבעות. ויש אשר הצליחו, כי היו בין הצירים אשר הלכו בגדולות, אשר ביקשו דרכים חדשות וימענו להשתעבד למשמעת הוועד הפועל. ויש ביניהם אשר הלכו אחרי המושיעים החדשים מקוצר רוח, והמלאכה מרובה, והמבוכה גדולה מן המלאכה. וחנקין ראה כי קמו לו מתחרים, ויגבר חילים, וימצא לו שותף חרוץ מבין ערביי המקום, אשר יד לו בין השרים והפקידים, וימצא לו שותפים בעלי ממון. וקופתו של טיומקין, לאמור של הוועד הפועל, הייתה פתוחה לפניו. ויתן ידו לקניות גדולות ורחבות, גדולות מכוחו ורחבות מכוח ההגירה. ויש אשר לא דקדק בפרטים, היה ממהר וגומר ומניח כספים על קרן הצבי. לא נחו ולא שקטו גם מתחריו, העלו את השער, הסיתו אנשים איש באחיו ואת כולם בחנקין, העלילו עלילות, שיקרו, כזבו, רמו. וכל הארץ הייתה כמרקחה. טיומקין חגר את שארית כוחו לעמוד בפרץ. ביקש לתווך, להשלים, לאחד, ליצור יד אחת ולסדר. אבל את כל עמלו אכלו הקנאה, השנאה וההתחרות הבזויה. קצרה ידו, לא עמד לו הכישרון הסדורי. הנגע פשע בכל הקהל והפשט את יופי התנועה ואת קדושתה. גם מאולם הוועד הפועל שר הרוח הקודש. האולם קיבל צורה של בורסה. כל הפנים מלאים חשדים, כל הדברים, רמזים וסודות, ויש אשר נשמעו כאן גם צעקות וחרפות וחריקת שיניים. ויש אשר הופיע ראש הוועד על מפתן לשכתו ופניו חיוורים, עייפים ומלאים התרגשות של צער. ומסביב לוועד הפועל, ברחוב, במלון, בחן מנעולי, ועל כל פרשת דרכים עמדו כנופיות של יהודים, סרסורים, יהודים חנוונים, והתווכחו ויריבו על גאולת קרקע. ויש אשר נשמעו קולות של הזרות, של יומים ושל מנבאים חזות קשה. מיום ליום נעשו הדברים יגיעים יותר ויותר. מדברים על משפטים העומדים להגיע, ואשר הגיעו כבר עד להרכאות. על משפטים בין גואלים לבין עצמם, בין גואלים ובין נגאלים, ובין אלה ואלה לבין ערבים. באוויר התחילו נודפים ריחות של רכילות, של מלשינות ושל חילול כבוד ישראל. ויש אשר הנגאלים, קוני הקרקעות לשם עבודה והתיישבות, היו באים לייסד את מושבותיהם ולא מצאו קרקע במציאות. ויש אשר אחזו בקרקע לא להם, ובעליהם גרשום מעליה. והלב דווי דווי. וטיומקין החל מהלך כצל. היגון חרש תלמים עמוקים במצחו. ועל צרת הוועד החיצונית נוספה גם פנימית. טיומקין היה עסוק ותרוד 20 שעות ביום ולא ידע מנוחה, לא ביום ולא בלילה. הוא שכח את הזרתו של חותן משה. נבול תבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר. זה מספר שמות, פרק י"ח, פסוק י"ח. ומרוב תרדה הזניח את העבודה. הוא לא כתב לוועד שבאודסה ולא גילה לפניו את כל מעשיו. לא שמר על הנהלת הספרים והחשבונות, ויצא מתחום התקציבים של הוועד, כי שם את מבטחו באחוזים אשר ישלמו קוני הקרקעות. והסתבכו העניינים הכספיים, והתערבו הגבולים בין כספים פרטיים וציבוריים, והמבוכה גדלה מיום ליום. רבים מהקונים משכו את ידיהם מהקניות, ויבואו לטבוע את כספם מהוועד. כספים שנתנו לערבים בתור דמי קדימה, עמדו לרדת לטמיון. בסוף החורף באו לארץ אחד העם, מזה ואוסישקין, עמודי התווך של התנועה. לא ארחו הימים ואחד העם עמד על התקלה. הוא תיאר אותה במאמרו אמת מארץ ישראל באותה שנה. התקוות והדמיונות קצרו מהשפיע על כוח הגיונו, ולא הסכים למעשה טיומקין ולא תמך בו, וידו של טיומקין רפתה. באו ימי הקיץ, תף ריש נון א', יפו עדיין עומיה כמקדם, האוניות עדיין פולטות בכל יום שלישי מאגרים חדשים. ברחובות העיר עדיין מסתובבים מוכרים וקונים המדברים ברמזים. אבל על כל פנים ניכרים סימנים של קוצר רוח, של עייפות. אך בכותלי בית הוועד אשר עבר לדירה נאה בשכונת הנוצרים, עג'ימה, אין נחת. שרה החגיגיות. ויש אשר לחש עובר מפה לאוזן, כי ימים קשים של גזרות ממשלתיות חדשות, קשות, ממשמשים ובאים. ומי הוליך את הכל? מי ניבא את הנבואה הקשה? והנה, באה הרעה. מן השמיים ומן הארץ התחילו להילחם בתנועה הרכה, אשר בראשה עמד איש המידות הרך. קדחת קשה פרצה בין המאגרים. בתי החולים בערים ובמושבות נתמלאו. ומבתי החולים נבנו בתי הקברות. המחלה חזקה ביותר על הפועלים, אשר עבדו לי מאות במושבות, ועל עניי המאגרים ביפו. לא ניצלו גם העמידים. על הקדחת הקשה נוספה מחלת הטיפוס וחלליה רבו. התחילה מנוסת חרב. האוניות הבאות ליפו מביאות את המאגרים, והיוצאות מיפו מוציאות אותם חזרה. בין הבאים מחדש חדלו לבוא העמידים. בין היוצאים היו גם העמידים. ותגדל העניות בארץ וירב הדוחק, ומצבו של הוועד הפועל מיום ליום קשה יותר. העניים חנו במשך ימים שלמים על דלתות הוועד ודרשו עזרה. ויש שאימו להלשין על הוועד לפני בא כוח הממשלה הרוסית, כי הוועד רימה אותם, הוליכם שולה למות בארץ מדבר, וידרשו כי ישיבום לרוסיה על חשבון הוועד. וגם האסון אשר יגרו מפניו, בא. ביום מעונן אחד יצאה גזירת המלכות על ההגירה העברית ועל קניית קרקעות. וככה עבדו יום אחד כל הכספים אשר השקיעו בקניות שונות בתור דמי קדימה. וכל המאגרים שבאו לחוף הוכרחו לשוב. הפקידים הטורקים התחילו להתעלל במאגרים כאדם האכזריה הרגילה בכך. תיומקין ביקש לעמוד בפרץ. כל כוחותיו התעוררו בו בשעה האחרונה. הוא ביקש להתאבק עם רוע הגזרות. ובזמן הראשון כאילו הצליח. הוא קבע סדר של בקשישים, אשר על פיו נוצרה האפשרות להמשיך את כניסת המאגרים ליפו בכבוד. הוא מצא תחבולות בעזרת חנקין להביא גם אלו קניות לידי גמר. אבל התאבקות זו של גבורה לא יכלה להימשך זמן רב. עניבת החבל, אשר הושלכה על צוואר הוועד הפועל ועל צוואר התנועה הרכה, נעשתה צרה יותר ויותר. ההסתבכות בענייני הכספים בוועד הגיעה למרום קצה, הגיעה שעה של משבר קשה, וטיומקין נקרא לבוא לאודסה. הוא עזב את הארץ בטרם מלות שנה לבואו אליה. הסיפור של סמילנסקי הוא אדיר. סיפור מגוף ראשון על מנהיג נערץ שנער צעיר פוגש, וכל מילה, תזוזה, הוויה שלו ממש קדושה. אבל הסיפור הזה הוא קצת יותר מורכב. בפסח תרן 1890 מגיע לארץ משלחת מטעם הוועד האודסאי ברשות הרב מוליבר, ועימו עוד 18 איש. אחד מהם הוא באמת המהנדס טיומקין. אנשים מתרגשים מבואה של המשלחת הגדולה, וגם נציגי יישוב החדש וגם הישן מקבלים את המשלחת בכבוד גדול. הרב מוליבר בוחר בשני אנשים מהמחנה החרדי שיהיו נציגי הוועד בארץ, ואיתם גם טיומקין. הוועד מרגיש ממש לא בנוח עם הבחירה הזאת, רוב החלוצים אינם חרדים, העולם הוא אחר, אבל הם לא רוצים לפגוע בכבוד הרב ובהשפעה האדירה שיש לו, והם מקבלים את רצונו. טיומקין ממונה למעשה לראש הוועד בארץ, סוג של ראש ממשלה, אפשר להגיד, פינס מונה לגזבר ובין טובים למנהל החשבונות. המשלחת הזאת נוטה תקווה בלב רבים שמחליטים לצאת את רוסיה ומגיעים לארץ ישראל, לרוב חסרי כל. הם מאמינים שהברון הירש או הברון רוטשילד יגישו להם סיוע ועזרה, אבל לא כך הדבר, ורבים מהם מסתובבים רעבים וחולים ביפו. בספטמבר 1890 כבר מגיעות שמועות מארץ ישראל על מצבם הקשה של העולים. בישיבת הוועד שנערכת באוקטובר של אותה שנה, כבר דווח על המצב הקשה במברק מארץ ישראל. עולים עניים רבים שהגיעו אל יפו, סובלים שם מחרפת רעב ומחסור, ואין כל תקווה כי מישהו יחוש לעזרתם. הוועד האודסאי ורבים נוספים מפרסמים הודעות וקוראים או מזהירים את היהודים לא לעלות לארץ ישראל, אלא אם יש בכיסם הפרוטה. הם מתארים את המצב הקשה. קהל גדול מהאורחים האומללים האלה עומדים לפני בית ועדינו יום יום, קרועי בגדים, קרועי לבבות, רעבי חסד, צמאי טובה, ובדמעות רותחות מבקשים עזרה מבית. כאשר ההכנסות הולכות ומתמעטות וחובות הוועד הולכות ורבות, ואין לאל ידינו להושיע. באותם ימים אגודות רבות מנסות לקנות קרקעות בארץ. חלקן קונות אדמות שלא שייכות למוכרים, חלקן קונות אדמות שלא ניתן להתיישב בהן, ובאופן כללי, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים ורק רוצים לקנות כל אדמה וכל פיסת אדמה, מחירי הקרקעות קופצים פי שלושה ופי ארבעה ממחירם, רק חודשים ספורים קודם לכן. כשטיומקין מגיע לארץ בנובמבר 1890, המצב הוא די קטסטרופלי, אבל הוא מגיע עם חיוך, והוא נמרץ, והוא רוצה לעבוד ולתקן, וכולם בודחים בו, אפשר להגיד, בעיניים עצומות כמעט. טיומקין מבין שמחירי הקרקעות הם העניין הכי דחוף, והוא מורה שרק הוועד הפועל ביפו יקנה אדמות ויחלק אותם. אחרת, הספסרות בקרקעות תהיה איומה, ואי אפשר יהיה לקנות פה אדמות בכאלה מחירים. טיומקין הופך למעשה להיות מנהיג היישוב, סוג של ראש הממשלה הראשון, אם תרצו. כפי שמתאר סמילנסקי בסיפור, המריבות בין טיומקין ופינס ובין טובים הלכו והחריפו, ולמעשה הם החריפו אף מעבר למה שסמילנסקי מתאר, היחסים ביניהם היו כל כך גרועים שלמשך זמן הם נותקו ממש, הם לא דיברו. אבל טיומקין משפיע כמעט על כולם, ואפילו על אליעזר בן יהודה, שכותב כי הפעילות שלו יכולה להסיר כל פקפוק וכל ספק מליבות אחינו מרוסיה, וכי הם יכולים לעלות לארץ ישראל בלי כל מורה ולהיאחז בה, לעבוד אדמה, לחיות במנוחה, תחת ממשלתו של טיומקין. תיומקין מבין את סיפור הקרקעות, אנחנו מבינים את זה, אבל הוא גם רואה עד כמה מצב העולים קשה. והוא משתמש בכספים שיועדו לרכישת קרקעות כדי לעזור לעולים הרעבים. הוא גם מבין שצריך אחיזה בקרקע לא רק בעזרת אדמות, אלא גם בעזרת מבני ציבור. והוא בונה ספרייה, את הספרייה הראשונה ביפו, בית מלון, בית כנסת, בית ספר ועוד כל מיני מבנים שהוא משקיע בהם. התקווה הגדולה בארץ ישראל בתחילת שנת 1891 הביאה אגודות רבות לשלוח נציגים וכספים לתיומקין שירכוש עבורם אדמה. חלק מהעסקאות מצליחות, כן? רחובות, חדרה, שזה שטח עצום, ואני אספר על הסיפור הזה בפרק נפרד, יש שם סיפור מדהים, וגם אין זיתים, כולן קמות להם, ויש אגודות שפשוט הצליחו, אז אגודות אחרות גם רוצות, והם גם שולחים נציגים לארץ, ואם פתאום, לא יודע מה, תיומקין לא יכול לעזור להם, אז הם יעשו את זה לבד. עליית העניים לא נפסקה, ואלפים הם מגיעים לארץ חסרי כל. אחד העם מגיע גם הוא לארץ, אחד המנהיגים היהודים. ובמשך 4 חודשים, מפברואר עד מאי, הוא מסתובב בין המושבות, בין השכונות היהודיות, הוא רואה את העולים, והוא נדהם ונחרד ממה שרואות עיניו. אחד העם כותב את מאמרו אמת מארץ ישראל. מאמר קשה, ממש קשה. והמאמר שלו מכה בתדהמה את הוועד ההודסאי ורבים אחרים, שלא באמת ידעו מה קורה כאן. הם מבינים, כרם ביום בהיר, שהעלייה החדשה, העצומה, כל התקוות, הם למעשה כישלון גמור. נציגים שונים של אגודות שמגיעים לארץ, לא רוצים לתת כסף לוועד הפועל, מבינים שהוא נכשל. הם עוקפים את הוועד, ושוב פעם, באותו קיץ 1891, מתחילה תחרות על רכישת קרקעות. הוועד הפועל ביפו, שקיבה שכל הכספים יהיו דרכו, והוא יוכל לנהל את הכספים, ו... יקבל אחוזים מהרכישות, אם אני קונה עבור איזושהי אגודה, חלק מהאחוזים הולכים אליי, פתאום האגודות לא עוברות דרכו, והוא פשוט נקלע לחובות עצומים, ולמעשה פושט את הרגל. הטורקים רואים את העולים, הם קיוו שיגיעו עולים עשירים ועמידים מרוסיה, שיעזרו לפתח את הארץ, אבל כשהם רואים את העולים העניים שמגיעים, רואים את המצב שלהם, שאף אחד לא דואג להם, שהם מזי רעב, מסתובבים ברחובות, ובנוסף הם מקבלים תלונות מצד הערבים על רכישת קרקעות מסיבית, ובנוסף ההנהגה שלהם השתנה, גם המושל ביפו וגם המושל בירושלים, בבת אחת הם מחליטים לעצור את רכישת הקרקעות ולסגור את שערי הארץ לעלייה. עכשיו, זה נשמע כמו דבר נורא, אבל למעשה זאת ברכה. הוועד האודסאי מקבל את זה כברכה גמורה. כבר תקופה ארוכה שהם לא מצליחים להניע עולים עניים להגיע לארץ, אז הנה הטורקים עושים זאת בשבילם. מה שכן, רכישת האדמות, מכה קשה מאוד. כל הכספים ששולמו כדמי קדימה הולכים לאיבוד, עכשיו שהיהודים לא יכולים לרכוש אדמות. תיומקין צובר לעצמו הרבה מאוד אנשים שכועסים ורותחים ושמו את כל כספם אצלו, ובמידה מסוימת יש חוקרים שאומרים שהוא אפילו חשש לחייו, והוא בשקט מפליג מכאן. חלק מהספרים כתוב שהוא נמלט, ובאחרים כתוב שהוא בורח מהארץ כל עוד נפשו בו. יכול להיות שהוא בורח כי הוא מבין שאין פה סיכוי, יכול להיות שבאמת חושש לחייו. תיומקין מוסר דיווח שיש חוב של בערך 100,000 פרנק, אבל עד סוף 1891 מתגלה כי החובות של הוועד האודוסאים כ-300,000 פרנק, סכום עצום שלא ניתן להחזירו, עורכים מקביעות, אספות, מצליחים להשיג כמה אלפי פרנק. זה כלום. מתוך 10,000 העולים שבאו לארץ בעליית הרן, למעלה מ-85% עזבו אותה. תיומקין הותיר אחריו לבבות שבורים רבים. בקיץ 1891 נכתב עליו כך בעיתון החבצלת. הכל הרגישו בחסרונו של האיש אשר הכל סמכו עליו והאמינו בו. בידו היה הכוח והעוז להשבית מריבה בכל שעה שפרצה. ולפשוט עקמומיות שבלב על ידי פשרה שעשה. ובדברים טובים השתדל לתקן כל מעוות ולמנות כל חסרון ועמל ויגע בכל דבר הנוגע לישוב ולטובת אחינו בני ישראל החדשים הבאים מקרוב. וכל מה שעשה באמונה עשה בכל ליבו ונפשו. וכל אדם מכל המפלגות חזה בו סמל דמות איש ואמונה וסמכו עליו. תיומקין היה כפי הנראה המנהיג הראשון בארץ ישראל בעת החדשה שממש נשאו אליו עיניים. הוא ידע לפשר, היה בעל חזון, ידע מה צריך לעשות, אך מריבות היהודים הכניעו אותו. יכול להיות שהוא גם לא ניהל את הכספים בצורה נכונה. היו שמועות שהוא לקח כסף לכיסו, שמועות בלבד כמובן. הוא לא הצליח להסדיר את רכישת הקרקעות כפי שתכנן, ולא הצליח להוציא לפועל את תוכניתו הגרנדיוזית. טיומקין המשיך להקדיש את חייו לציונות, והוא השתתף בכל תשעת הקונגרסים הציוניים הראשונים. הוא עזר לפליטים יהודים, הוא הצטרף לתנועה הרוויזיוניסטית בשנות ה-20, הוא מת בשנת 1927 בפריז, אליה נמלט מאוקראינה. לאחר המפולת של עליית טיומקין, או עליית טראן, או עליית העניים, החלו מריבות קשות בין ההנהגה היהודית. לילנבלום רב עם אחד העם, מריבה ממש קשה, שעצרה מחנות של אויבים. פינסקר, כותב האוטו-אמנסיפציה, טען שהוא טעה, וכי ארץ ישראל תשמש מרכז רוחני בלבד, ולא מדינה לעם היהודי. זה היה פשוט בלתי אפשרי. ההנהגה היהודית איבדה את דרכה באותם ימים. חזון המדינה היהודית הלך והתרחק. הברון הירש החליט להשקיע בארגנטינה. ועידה שהתכנסה לדון בעתידם של יהודי רוסיה, החליטה לתמוך ביישוב יהודים בברזיל. והאחים הרבנים חיים ויצחק הרשזון מירושלים הציעו להקים מדינה יהודית באפריקה. בארץ ישראל גברו המתחים בין היישוב הישן לחדש. בתי ספר לבנות שהוקמו בארץ גרמו לחרדים לפרוש בתנועת חובבי ציון, והצדדים החלו להלשין לשלטונות העות'מאנים אחד על השני. בעקבות ההלשנות נעצר אליעזר בן יהודה והוא עמד למשפט. הרוחות צערו. ויכוחים, מריבות, התנגחויות, התנצחויות וייאוש פשטו אצל יהודי אירופה. ובדיוק באותם ימים קשים, עיתונאי יהודי בפריז שמע את הקריאות מוות ליהודים והבין כי האנטישמיות נטועה עמוק בתוך אירופה. הוא החל לחשוב על פתרון ארוך טווח לעם היהודי. שמו היה תיאודור הרצל. זהו, עד כאן לפרק זה. בימים הקרובים תעלה לאוויר סדרה חדשה שהפקתי בחצי השנה האחרונה יחד עם בית הנשיא והמיזם תקווה ישראלית לחינוך. בארבעת הפרקים אנחנו מסיירים ברחבי הארץ עם השבטים השונים, כפי שכינה אותם הנשיא לשעבר רובי ריבלין. חרדים, חילונים, ערבים ודתיים. בכל פעם נסייר ביישוב אחר ונשמע על השבטים השונים מבפנים, מעצמם. יש לא מעט שיחות ולא תמיד מסכימים על הכל, אבל בסופו של דבר אנחנו לומדים להכיר. אני רוצה לאחל שנה טובה לכל המאזינים ולבני משפחותיכם, שתהיה שנה טובה עם המון אהבה. אני יובל מלכי. קטעים.